יעקב אל יוסף, אל שדי, נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי. שואל פה המאור השמש, מדוע יעקב מזכיר את המקום בשם לוז? הרי לוז זה היה שם העיר לראשונה, אבל אחר כך יעקב קרא למקום הזה בית-אל, וגם הקדוש ברוך הוא קרא אחר כך למקום הזה בית-אל. הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב, קום עלי בית-אל ושב שם. כן, המקום הזה נתעלה בשם יותר גדול, יותר חשוב. ומדוע עכשיו יעקב חוזר ומזכיר, והוא אומר יעקב אל יוסף, אל שדי, נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי. למה הוא מזכיר את השם לוז? וגם מקודם נזכר, כשהקדוש ברוך הוא אמר ליעקב, קום עלי בית-אל ושב שם, אז גם כאן נזכר, ויבוא יעקב לוזה, היא בית-אל. למה להזכיר את השם הקודם? מה מבטא השם הזה שצריך להזכיר אותו אחרי שכבר נקרא למקום הזה שם חדש? בעל מאור בשמש מסביר עם הקדמה, ראו שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. צריך תמיד לשאת את העיניים למרום ותמיד לראות כל בריאה ובריאה מהו המקור העליון שלה. כל דבר בעולם יש שורש רוחני פנימי, וצריך תמיד להתבונן מהו השורש. זה המשמעות של הפסוק, אלה זה מה שרואים לפנינו, ותמיד צריך לראות מי ברא אלה, להתבונן מי הבורא את אלה, את כל הבריאה, את כל הדברים שנמצאים בעולם, ובכל דבר לראות את השורש, את הנקודה הפנימית שלו. כי כל דבר שישנו בעולם הוא מרמז על יסוד עמוק, עליון, רוחני, קדוש, גבוה, ולזה צריך להתבונן בכל דבר מה באמת עניינו. ונותן משל כמו מפת העולם, שעל המפה מצוירים מקומות, כפרים, ערים גדולות, כפר קטן מסומן בנקודה כלשהי, עיר יותר גדולה מסומנת בנקודה יותר גדולה, עיר גדולה מאוד מסומנת בעוד יותר גדול. כמובן שזה לא הציור של גודל העיר באמת, כי העיר בעצמה היא גדולה מאוד, במפה היא מסומנת בצורה מוקטנת. כך כל דבר שישנו בעולם זה נקודה שמגלה על איזה דבר עליון גדול מאוד, וכאן זה רק מין סימן כזה כמו במפה שמסמן את מה שיש יותר גבוה, יותר עליון. ולכן בכל דבר בעולם צריך להתבונן מה שורשו. וגם כפי שאנחנו רואים במציאות של העולם, אפשר לראות מה בעצם הגובה והתוכן היותר פנימי, היותר עליון, כי דבר חשוב בעיר גדולה מסומנת יותר גדול, כן? אז אותו דבר, ארץ ישראל, שהיא ארץ מרכזית, עם איכות מיוחדת במינה, שורשה כמובן גבוה מעל גבוה. כל מקום שפה בארץ הוא יותר בולט, חזק, יפה, מוצלח, סימן שיש לו שורשים עליונים בהתאם למה שמופיע כאן, אבל גדול וגבוה לאין שיעור ממה שמופיע במציאות שלנו. ואדם צריך תמיד לזכור את הדבר הזה ולשים תמיד לב לשורשי הדברים, לא להסתכל על החיצוניות של הדברים ולא כאילו הסמלים של הדברים, אלא לראות את הדברים משורשם. אדם מסתכל רק על הדברים בעצמם, הוא מניח אותם, מסתכל על הטבע כאילו הטבע זהו העיקר, והטבע בגימטריה זה שם אלוקים. שם אלוקים, המילה אלוקים, יש בה את האלה ומי, אותיות אלה מי זה אלוקים. כן. אלו ביודמם, כן? אז זה אומר, כשמסתכלים רק על הטבע, על מופיע שם אלוקים, ששם אלוקים בעצם בתוך שמותיו של ריבונו של עולם, מגלים את מידת הדין. השם הזה מגלה את מידת הדין, את מידת הקושי. וכשלא יודעים את הדברים, מי שורשם, מי מקורותם העליונים, אז יש מציאות של דינים בעולם. רבינו הקדוש, רבי, לפני שהוא נפטר, הוא נשא את 10 אצבעותיו ואמר לפני ריבונו של עולם, ידוע שאני לא נהניתי ל-10 בעולם הזה אפילו באצבע קטנה. רבי היה עשיר והיה כל טוב על שולחנו, לא נחסרו על שולחנו שום דבר, ואף על פי כן אמר רבי שהוא לא נהנה מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה, כלומר כל מעשיו היו לשם שמיים. רבי הוא דמות מיוחדת, לכן הוא היחיד שזכה לשם רבי. רבי ורבינו הקדוש, הביטוי הזה, המילה קדוש, לא כל כך משתמשים בה לגבי הרבה, אפילו בנתנאים זה לא אין רגע סדר כזה. רבינו רבי זכה לזה, הוא היה עם כל השירותו כולו מכוון את כל מעשיו לשם שמיים, והיה קשר, יש במקומות הפנימיים שרבינו הקדוש רבי הוא ניצוץ מיעקב אבינו, יש איזה שייכות ביניהם. באמת יש במדרש בפרשה שלנו שרבי גר ב... איפה זה היה? בבית שערים, נדמה לי 17 שנים, כמו שיעקב אבינו גר בארץ מצרים 17 שנים. המדרש מזכיר את הדבר הזה. זאת אומרת, יש איזשהו קשר בין רבינו הקדוש ובין יעקב אבינו. אם רבי, שהוא היה ניצוץ מיעקב אבינו, הוא אמר שהוא לא נהנה מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה, ודאי שיעקב אבינו הוא גם כן היה אישיות כזאת שהוא לא נהנה מן העולם הזה, וכל עם מעיינה וכל מעשיו היו כולם לשם שמיים. הוא היה מרכבה לשכינה, הוא היה הבכיר שבאבות. יש באדם עצם לוז, שחכמים אומרים שהעצם הזאת היא מתקיימת לעולם, היא לא נהנתה מעץ הדת שאדם הראשון אכל, היא נוצרת מאכילה שאוכלים בסעודת מלווה מלכה של מוצאי שבת. העצם הזאת היא עצם שלא מתקלה אחרי מותו של אדם, אף על פי שכל הגוף וגם העצמות במשך השנים הכל מתקלה, אבל העצם הזאת היא נשארת, וממנה אחר כך תחיית המתים. היא הגרעין הקיומי הנצחי שנמצא בתוך האדם, בעצם הזאת, והיא קיימת לעולם, והיא נקראת בשם לוז. כלומר מקורה הוא בעצם מקור עליון, וזה מה שיעקב אבינו הזכיר כאן את השם הזה. כל שדי נראה אליי בלוז, הוא לא מדבר רק על המקום, הוא מדבר על המדרגה, הוא מדבר על המהות. לוז זה מדרגה של נצח, מדרגה עליונה, וזה מה שגם נאמר ויבוא יעקב לוזה, כלומר הוא הגיע למדרגה העליונה הזאת, הוא עלה למדרגת שהוא שייך למדרגה הזאת של לוז, של נצחיות, של כולו פועל וכולו עושה הכל לשם שמיים. ומהמקור הזה, מהנקודה הפנימית הזאת, בא יעקב לדבר אל יוסף. ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען. כלומר, הוא אומר לו, אני מהמדרגה הזאת, מהמקום הזה, שהוא שייך למדרגה המיוחדת הזאת. ואכן, אמרו חכמנו זיכרונם לברכה על יעקב אבינו, שיעקב אבינו לא מת. זאת אומרת, הוא שייך באמת למדרגת לוז, שהיא קיימת לעולם, נצחית. שייך, עלה למדרגה כזאת שלא מת. בחינה פנימית, רוחנית, כמובן, יש כאן איזה מובן עליון. חזל כבר שואלים את זה, איך יכול להיות שהוא לא מת? הרי בחינם קברו אותו וסבדו אותו. אבל אומרת הגמרא, יש שקש. שיעקב אבינו לא מת. מה זרו בחיים, אף הוא בחיים. אז מה אפשר לעשות נגד לימוד המפורש? והכוונה היא שכמובן זרו ממשיך אותו. וכאילו הוא לא מת. ואולי הכוונה שנשמתו העליונה עוד מסתובבת בעולם. אני פעם ראיתי בסידור, כשהייתי, היינו אצל הרב צבי יהודה, אז נדמה לי שבסידור הגר"א ראיתי את הדבר הזה, שזה שמעתי, כתוב שם בביאור הגר"א, זה שמעתי מיעקב אבינו. אחרי שחיפשתי את פעם את המקור הזה, עוד פעם לא מצאתי את זה, צריך לחפש שם בספרים בבית של הרב צבי יהודה. בכל אופן זה היה כתוב שם, זה שם בענייני מוצאי שבת, או בזמנים על מוצאי שבת, שם כתוב היה הביטוי הזה. וגם יש בעוד מקור אחר שפעם אחת ראו את מישהו, אדם כזה חולם חלומות, שהוא מספר שהוא, שפעם לפני שבועיים הגר"א ישב, מצד אחד היה נדמה לי יעקב אבינו, מצד אחד מישהו אחר, רבי שמעון בר יוחאי, לא יודע, והגר"א למד. בכל אופן, אז הוא נמצא, יעקב אבינו לא מת. וזה מה שאומר יעקב אל יוסף. ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי, נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי. ויאמר אליי, הנה מפריך והרביתיך, ונתתיך לקהל עמים, ונתתי לך את הארץ הזאת לזרעך אחריך. אם זרעך ילך אחריך במדרגה הזאת וימשיך את המדרגה הזאת, אז נתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. זה עניין המקום הזה. ואולם לוז שם העיר לראשונה. אחר כך הוא נקרא בצל. והמקום הזה, כפי שכבר כמה פעמים הזכרנו, הוא נקרא במקום מיוחד בעולם. גויים במקומות אחרים, אחר כך נתנו כל מיני שמות, את השם הזה בהרבה מקומות, אבל ישראל לא נתנו שם, משתמשים בשם הזה כשם מקום, רק המקום הזה, כמו שיעקב קרא. ויעקב אכן הוא במדרגה מיוחדת במינה. אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, כאן במדרש על פרשת השבוע, התקבצו ושימו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם, רבי יהודן ורבי פנחס. רבי יהודן אמר שימו אל ישראל אביכם, ורבי פנחס אמר אל הוא ישראל אביכם. מה הקדוש ברוך הוא בורא עולמות? אף אביכם בורא עולמות. מה הקדוש ברוך הוא מחלק עולמות? אף חביכם מחלק עולמות. אולי הכוונה לברכות אלה שהוא מברך אחר כך את הבנים. בכל אופן, כבר כביכול יעקב אבינו הוא במדרגה כל כך גבוהה, הוא כל כך דבוק בריבונו של עולם, כל כך בטל ריבונו של עולם, ששם השם נקרא עליו כאילו הוא חלק, כאילו הוא בלוע בטל כלפי הגדולה האלוקית, ואפשר כאילו לקרוא לו כאילו בשם זה, אל הוא ישראל אביכם. וכבר הדבר הזה נזכר במדרשים בפרשיות הקודמות, לא על הפסוק הזה, על הפסוקים שם. ואומר יעקב אבינו מדרגה עליונה מיוחדת במינה. ואנחנו ממשיכים במדרש הזה. יקבצו ושימו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם. רבי אליעזר בן נחווי אמר, מכאן זכו ישראל לקריאת שמע. בשעה שהיה יעקב אבינו נפטר מן העולם, קרא לי י"ב בנה ואמר להם, שימו אל ישראל שבשמיים אביכם, שמה יש בלבבכם מחלוקת על הקדוש ברוך הוא? כלומר, זה מפני שיעקב אבינו רצה לגלות להם את מה שיקרה באחרית הימים, ופתאום נעלם ממנו הדברים, והיה לו חשש שמה מישהו מהבנים כאן לא ראוי ולא הולך בדרך הנכונה, שבגלל זה הוא לא יכול עכשיו לגלות את הנבואה שהוא רצה להגיד להם. ולכן הוא שואל אותם, שמה יש בלבבכם מחלוקת חס ושלום על הקדוש ברוך הוא? אמרו לו, שמע ישראל אבינו, כשם שאין בלבבך מחלוקת על הקדוש ברוך הוא, כך אין בלבנו מחלוקת, אלא השם אלוקינו השם אחד. כלומר, שמע ישראל, הם דיברו אל אביהם, שמע ישראל, אבא שלנו שקוראים לו ישראל, כן? השם אלוקינו השם אחד. אף הוא פירש בשפתה ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כשהוא שמע שכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים, וחס וחלילה אין בליבם שום דבר של ערעור על האמונה, אמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. רבי ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמואל אדאו שישראל משכימים ומריבים בכל יום ואומרים, שמע ישראל אבינו ממערת המכפלה, אותו דבר שציוויתנו עדיין הוא נוהג בנו, השם אלוקינו השם אחד. כלומר, כשישראל אומרים שמע ישראל, אז הם מתכוונים שמע ישראל, הם אומרים לאבא אבינו שבמערת המכפלה, אנחנו ממשיכים עוד באמונתנו, השם אלוקינו השם אחד. ומכאן כמובן המקור לאמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הגמרא במסכת פסחים עומדת על כך, האם להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? הרי בתורה לא נזכר בפרשת שמע הפסוק הזה, יעקב אבינו אמר אותו, משה לא אמר, יעקב אבינו כן אמר, מה לעשות? אז מה הפתרון? נגיד בשקט לא נפגע במשה רבינו שלא אמר, לא נפגע ביעקב אבינו שכן אמר, נגיד ולא נגיד, ככה נגיד בלחש, כאילו אמרנו ולא אמרנו, מין פשרה כזאת. והגמרא שם מסבירה משל לבת מלך, נותנת לזה איזה תוכן לאמירה הזאת שבלחש. משל לבת מלך שהריחה ציקי גדרה. היא יושבת על שולחן המלך, מגישים על השולחן את המאכלים, וכמובן כל המאכלים שמגישים על שולחן המלך זה צריך להיות מצורה אסתטית, יפה, מקובדת, והיא רוצה לאכול את השרוף שם בתחתית הגדרה. זה לא יפה להביא לשולחן דבר כזה, לא חתיכות ערויות תתקבל כמו שנותנים על השולחן של מלכים, אבל זה טעים, היא רוצה לאכול את זה, אז זה לא יפה. אז אמרו, את רוצה? טוב, בחדר הצדדי בחשאי תאכלי את זה בצינה, זה לא כבוד לשולחן, אבל זה טעים לך, בבקשה, לא נמנע את זה ממך. כאן ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה מין ציקי גדרה כאלה, טעימים מאוד מאוד, אבל לא כל כך יפה, לא מתאים כל כך להגיד אותם. מה לא מתאים? מה לא מתאים להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? יש יותר מזה? אלא הכוונה היא, כשאדם אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הוא מתכוון לקבל עליו עול מלכות שמיים עליון, שריבונו של עולם הוא למעלה למעלה מכל השגה, מכל גבול, מכל תואר, כל ההופעות של ריבונו של עולם הם לא מבטאות את עניינו האלוקי, הוא מדבר על עצמותו כביכול ולא על התגלותו. כאילו אמנם שאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אחד במובן שלא מורכב, במובן העליון הגבוה הניסה ביותר, ברוך שם כבוד מלכותו, אתה מדבר כבר מזכיר את ההופעה שלו, את השם שלו, את המלכות שלו. מלכות זה דבר המתגלה במציאות והמופיע, וזה לא מה שהוא, הוא נעלה מעל הכל. מה שאנחנו משיגים לפי מה שאנחנו משיגים בעינינו זה לא שייך. כן, כמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, אי אפשר לשבח את הקדוש ברוך הוא, כל שבח שאנחנו נאמר עליו זה מצמצם, זה פוגע, כאילו זה השבח שלו, הוא למעלה למעלה מכל ברכתה ושירתה, מכל שבח, מכל דבר ודבר, הוא גבוה ונעלה מזה. אבל מצד שני, ההתרשמות שלנו מהקדוש ברוך הוא, מהגדולה האלוקית, היא רק על ידי הופעתו. מה שהוא למעלה למעלה במדרגה הבלתי מושגת, אנחנו לא נפגשים איתה, החושים שלנו לא יכולים להשיג את הדברים הבלתי מושגים. אנחנו משיגים את ריבונו של עולם כיצד הוא מתגלה אלינו, איך הוא מופיע הקדוש ברוך הוא אלינו, בטובו הגדול, חסדו הגדול, עושה שמיים וארץ, בוחר בעמו ישראל, טוב ומיטיב, חונן אותנו וכן וחסד ורחמים. פה כך אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא, וזה גם ממלא אותנו ברגשות של התרשמות, של התפעלות מהטוב האלוקי, מהגודל האלוקי. אבל כל ההתפעלות הזאת היא ממה שאנחנו מרגישים, משיגים, לפחות בשכל, ברגש, בעיניים, בכל החושים שלנו. זה אותנו, זה מדבר אלינו מאוד מאוד, זה מאוד מאוד טעים לדבר בשבחו של ריבונו של עולם. להזכיר את הופעתו, את ההתגלות אלינו, להודות לו על טובו וכו' וכו'. אבל אילו פילו מראה שירק הים ושוננו רינה כמון גליו, אין אנחנו מספיקים להודות אפילו על אחת מאלף אלפי אלפים ורידי רבבות פעמים הטובות שניסים לראות שעשית עם אבותינו ועמנו. אי אפשר בכלל להודות לריבונו שלם, תודה במקצת זה לא יפה, צריך להודות על הכל. לשבח, אתה רוצה לשבח, תשבח את הכל. לשבח חלק זה כאילו זה מה שיש לשבח. יש כאן איזה בעייתיות מאוד מאוד ממלא אותנו רגש וטעם מיוחד במינו לדבר ולשורר ולספר בשבחו של ריבונו של עולם. ומצד שני זה לא יפה, כי בעצם מצמצם, כי אתה מדבר על מלך שהוא למעלה מכל זה, ואתה פורט את זה לפרוטות מה שהעיניים שלך רואות ומה שאתה משיג בשכלך, מה זה ביחס לגדולה האלוקית? זה כלום שבכלום. הקדוש ברוך הוא ברא את כל עולמו ב-A, באות A ברא את כל עולמו. A זה האות הכי קלה לביטוי, לא עושים שום תנועה, לא עם השפתיים, לא עם השיניים, שום דבר, ככה בקלי קלות, אפילו לא מילה, אות אחת, אות A ברא את כל עולמו. עולם הבא הוא ברא באות יוד. אות יוד זה נקודה קטנה, כותבים זה האות הכי קטנה שאפשר לכתוב, אפשר לכתוב נקודה, זה אות יוד. ברא את עולמו, עולם הזה בהי ועולם הבא באות יוד. זה לא, ואתה הולך לשבח אותו על העולם הזה, על מה שאתה משיג בעולם הזה. זה קטן, זה מצומצם, זה פשוט לא מתאים, זה לא יפה לדבר ככה, לדבר דברים קטנים על הגדלות האלוקית. אבל זה מאוד טעים. אז מה עושים? אנחנו אומרים את זה בלחש, בשקט, כי זה כן משל לבת מלך שהריחה ציקי גדרה, מביאים לה את זה בחשאי. בסדר, תאכל את זה, כל ישראל בני מלכים, רוצים לברך את הודות לריבונו של עולם על כל מה שמרגישים, אבל תגידו בשקט, לא בכל רם. זה בעצם כביכול המובן של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה פירוש על פי הרב בדברי חכמינו במסכת פסחים. עוד חכמים אומרים שאדם אומר שמע ישראל זה ייחוד עליון. אדם אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, גם כן איזה ייחוד, ייחוד תחתון יש בו, זה כאן איזה מובן פנימי מאוד. כביכול יש דברים שצריכים לעשות אותם בצינה, מפני הם דברים פנימיים שלא מתאים לעשות אותם בריש גלי. חתונה עושים בריש גלי, אחר כך הייחוד בצינה. כן, לא שייך הקשר היותר אישי, היותר נפשי, פנימי, רוחני. זה דברים שלא שייך בהם צדדים החיצוניים. אדרמה, הצדדים החיצוניים מפריעים, יכולים לקלקל את הפרטיות, את התחושות האישיות. יש איזשהו קישור של כנסת ישראל עם ריבונו של עולם, שזה צריך להיות רק בין כנסת ישראל לריבונו של עולם, שלא יהיה שום דבר מעורב. איך עושים את הדבר הזה? כשהקלה בא אל המלך, הם רוצים להסתיר שבעצם היא עכשיו באה לקשר איתו, וכדי שלא יבוא איזה זר, כוח זר שלילי שרוצה תמיד להפריע, אז עושים מערימים. איך עושים? עושים רעש גדול, כאילו יש משהו פורמלי, רשמי. זה לא מעניין את הצד האחר, את מה שקוראים סטרה אחת, זה לא מעניין אותו, מעניין אותו דברים יותר עמוקים. הוא חושב שעושים עכשיו איזה הכרזה כללית. הוא לא בא. ואז מכניסים את הכלה אל המלך. והכנסת ישראל מתקשרת עם ריבונו של עולם. זה צריך לעשות בחשאי, שלא יהיה שום זר מסתובב שם, שום זר פוגש את הדברים האלה. כלומר, עניין הזה שאנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה עמוק מאוד, פנימי מאוד, אין מה להגיד אותו בקול רם. זה משהו מאוד חשוב כזה, שהוא צריך להיות מוסתר, מכוסה. כאן אנחנו באנו להדגיש כביכול דווקא את הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כי זה קרבה יותר סודית שצריכה להיות. כך מפרשים חכמי הסוד. זה יעקב לימד אותנו. יעקב אבינו הוא לימד אותנו את ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, את הקישור העמוק, הקישור הפנימי, יעקב אמרו, ולימד אותנו כאן איזה קשר מיוחד. זהו הקשר בעצם שאפשר לדמות את זה, למשל שאני הזכרתי מקודם, מחוברים, מרגישים את הטעם, את הקישור המיוחד הפנימי של כנסת ישראל שמקושרת עם ריבונו של עולם. ונעבור לברכות, משהו מתוך הברכות שיעקב מברך את יהודה, דברים הקשורים, כאן רמזים לעתיד לבוא, לימות המשיח. קור אריה יהודה, מטרף בני אליטה, קרא רבץ כאריה וכלבי מי יקימנו. קרא רבץ כאריה. קרא, פירושו של דבר, חבל הארץ, כן? אז אומר הזוהר, קרה בגלות ראשונה, רבץ בגלות אחרונה כאריה. אף על פי שכל הגויים עומדים עלינו, מנסים לשנות את דעתנו, להשפיע עלינו, להרחיק אותנו מריבונו של עולם, במצב הזה שקרה ורבץ אבל כאריה, לא מצליחים להזיז אותנו מדרכנו, ואנחנו ממשיכים להיות מקושרים בריבונו של עולם כל הדורות, למרות המצב הזה של קרה רבת כאריה, כאריה וכלבי, ואי אפשר להזיז את עם ישראל מדרכו. עם ישראל ממשיך באמונתו, בדבקותו. ועוד הוא אומר, לאריה כשהוא רואה טרף, אז הוא קורא ומתכונן ככה לקפוץ על טרפו, מחכה עד שמגיע השעת הכושר, ואז בבת אחת הוא קופץ ותופס את טרפו. כן? ולפעמים הוא שואה הרבה מאוד זמן תוך כדי קריאה כזאת בדממה, כאילו לא נמצא, אבל עד שמגיע השעת הכושר ואז הוא קופץ. כך גם ישראל, קרא רבץ כאריה עד שתבוא שעת הגאולה האחרונה, ואז בבת אחת עם ישראל יקפוץ על תרפו ויעלה למלכותו ויכבוש את כל העמים, ינהיג את כל העמים. קרא רבץ כאריה וכלבי מיקרימנו. לא יסור שבט ביהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה, וזה רמז למשיח. ולא יקט עמים, אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, מרמז לנו עירו זה חמור, שהמשיח הוא בבחינה של אני ורוכב על חמור. אוסרי לגפן עירו, כלומר הגפן היא כנסת ישראל שהיא משולה לגפן, והוא אוסר את את החמור ואת בן האתון. קיבס ביין לבושו, נקודה זאת אני רוצה לעמוד, ובדם ענבים סוטו. אומר אור החיים, כשישראל יגיע זמן הגאולה, אם ישראל יעסקו בתורה שהתורה משולה ליין, כי קיבס ביין לבושו, אז בכוח התורה, בכוח התורה ובקיום המצוות, הם יעלו והריבונו של עולם יגאל אותם. וזולת זה, אם יתעכב מבו, כן, אם יגיע זמן הגאולה ולא ימצא יין, פירוש שאין בנו תורה, תהיה הגאולה באמצעות עול ותוקף הגלות אשר יצירון האומות לישראל. כאומרם זל, כי כשיגיע קץ הנחתם ולא יהיה בישראל זכות לגואלם, יעמיד להם מלך קשה כאמן. והוא אמרו, הוא בדם ענבים, כי באמצעות האיסורים יזדקחו הנפשות והתבררו ניצוצי הקדושה כדרך שהתבררו באמצעות בחינת התורה. אלא שזו מלאכתו נאה, אם הנפשות מתבררות על ידי לימוד התורה, וזו מלאכתו בלתי נאה, אם חס וחלילה על ידי איסורים. ואומרו ענבים, כי באמצעות האיסורים תיגמר הכנתם כגמר בישול פרי הגפן, שם ענבים. אמרה מאז, כי לא ישלטו האומות לשפוך דם, לזמור אילן או ענף או אשכול, אלא ענבים גרגירים, בודדים, לא ממש אילן או ענף או אשכול. והכוונה בזה, הפרש גדול יהיה בין אם תהיה הגאולה באמצעות התורה והמצוות, אז יגלה בגילוי מלכות עליון, לאם תהיה באמצעות הנקמה אשר תהיה בישראל, יהיה בבחינת אני ורוכב על חמור. כלומר, יש שתי דרכים שהגאולה יכולה להופיע: אם ישראל יהיו זכאים אז רוכב על ענני שמיה. הגאולה תהיה באופן ניסי, באופן עליון, באופן מרומם מאוד. ואם הגאולה צריכה לבוא ואין את הזכויות, היא תבוא, אבל היא תבוא בצורה כזאת של אני ורוכב על חמור, זאת אומרת בעניות דרך איסורי. אלה שתי האפשרויות, וכמובן שצריכים לבחור באפשרות היותר טובה. זה בעצם שני הדברים האלה גם יחד. וכעת זה לעומת זה, ככל מה שאנחנו מרבים בתורה, במצוות, בדביקות, בקבלת עול מלכות שמיים, ברוממות רוחנית פנימית, כך מצטמצמים האיסורים. וגם המדרגה של הגאולה היא עולה למדרגה יותר עליונה, להופיע באופן היותר עליון ויותר שלם. סיימנו ספר בראשית, רקדנו לכבוד הסיום, וחדשים שלא יודעים למה רקדנו היום, כדרכנו בסוף כל סיום של חומש צריך לתת איזה ביטוי, הגענו לאיזה סיום מסוים בלימודה של תורה, וממלא אותנו שמחה שלמדנו את הפרשיות, דברנו עליהם והתמלאנו מהם. אני סיפרתי פעם שכשהייתי צעיר, בהיותי ילד, הייתי בבית כנסת שבי, היה מתפלל, אז כל סיום של חומש עשו קידוש. ומוכרח לבוא לידי ביטוי של איזה שמחה. אז לא סתם קראנו, עברנו, יש איזה חיוב, יש שמחה. כל ספר בראשית, נפגשנו עוד פעם עם האבות, עם הדמויות של האבות, נפגשנו עוד פעם עם מעשה בראשית, עם כל העומקים הרוחניים שיש בספר הזה, והתרוממנו על ידי זה והתעלינו למדרגה חדשה. חמש פעמים נאמר ויהי אור, וכנגד חמישה חומשי תורה, כל חומש אור, אור מיוחד, הוארנו באור הגדול. ואנחנו אומרים בסיום ספר בראשית, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, שנזכה לשאוף לשאיפה הזאת. ראינו את האבות, הם היו מרכבה לשכינה, ואנחנו הולכים ורוצים להמשיך את הכיוון הזה. וצריך כל אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם יצחק ויעקב.